שלום לכם, זה שמולי קפלן, מה נשמע, מה קורה? עם ישראל, כולנו עברנו טרגדיה נוראה, אבל עכשיו אנחנו מנסים להתרכז באמונה, בביטחון, בקדוש ברוך הוא, שייתן לנו ניצחון, לא סתם ניצחון טקטי, אלא ניצחון אמיתי, ניצחון של גאולה אמיתית והשלמה, שמוחקת וגומרת את כל האויבים ואת כל הרוע שיש בעולם. זה פרק מלחמה. אנחנו כולנו, כל עם ישראל, מגויס במלחמה הזאת. גם אני נמצא אי שם ואני מקליט לכם את זה מהשטח, ככה בין משמרת למשמרת. ובינתיים בצמה החלטנו להוציא לאור את הסינגל, את הניגון, ארנינו גויים עמו.
ארנינו גויים, גויים עמו, כי דם עבד אבי קום, ונקם ישיב, ישיב לצערה, וחיפר אדמתו עמו. ענינו גויים, גויים עמו, כי דם עבד אבי קום, ונקם ישיב, ישיב לצערה, וחיפר אדמתו עמו.
הפסוק ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו לקוח מפרשת האזינו, פרשת השירה. בפסוק הזה יש זעם וכעס ורצון לנקמה, אבל גם דיבור על עתיד של גאולה.
כיפר אדמתו עמו.
פשט הפשוט בארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, זה בא ואומר,
זה הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת עותניאל,
שכשאנחנו קורטים את ראש המפלצת, שאנחנו נוקמים את דם עבדיו, ושאנחנו משיבים נקם לצריו, העולם שמח בזה. אנחנו לא עושים טובה עם עצמנו, גם עם עצמנו, אבל למעשה זה הדבר המוסרי המטיב לעולם. אם באמת כמו עכשיו את דם 1400 עבדיו של הקדוש ברוך הוא, יהיה בזה טובה גדולה לעולם, למוסר שלו, להומניזם, למין האנושי, זה אני חושב הפשט פה. הרנינו גויים עמו, כל הגויים יגיד תודה לעם ישראל ותודה לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אתה נקמת.
לפסוק ארנינו גויים יש קשר מיוחד דווקא עם חג שמחת תורה ועם ניגון אחר, ניגון שגם הוא על המילים ארנינו גויים, והוא קשור לטבח גדול ביהודים שקרה בתרפ"ט ומוכר כמאורעות תרפ"ט.
מאורעות תרפ"ט, כמו הרבה אירועים קשים לעם היהודי, מתחילים באיזה אירוע פנימי בתוך החברה המוסלמית, שהדרך הכי בטוחה לצבור כוח פוליטי לתוך החברה הערבית זה לפגוע ביהודים, שהמופתי הירושלמי חאג' אמין אל-חוסייני מאבד את כוחו בגלל שהוא היה הרבה פחות דתי ממה שמקובל והרבה יותר מושחת ממה שמקובל. כאשר הוא מפסיד בבחירות בגלל התנהגותו הנלוזה בבחירות לעיריית ירושלים, הוא אומר, אני אבחר סוס שמנצח, שאיתו אני יכול לעבוד. להכות ביהודים זה עושה טוב להרבה אנשים, וכך הוא חוזר לקדמת הבמה על ידי טבח, על ידי פוגרומים ביהודים. למעשה כמעט חרבה הקהילה היהודית השנייה בחשיבותה באותה תקופה, קהילת צפת, וקהילת חברון, שהייתה אחת הקהילות החשובות ביותר ברבה, היא הייתה העיר המטרופולין של באר שבע. זה נשמע היום עזוי לשמור את זה, אחת הקהילות החשובות ביותר, קהילה דרך אגב, חלק גדול מהנהגה שם ומריכוז האנשים היה הנהגה של חב"ד, היה כולל חב"ד חזק מאוד, משמעותי מאוד בחברון, החורבן הטוטלי של הקהילה היהודית בחברון שלא חודש עד לאחר מלחמת ששת הימים בחסדי השם.
הרב קוק, שהיה הרב הראשי לישראל באותה תקופה, הוא שומע על מה שקורה ולוקח מאוד מאוד קשה את הידיעות על הטבח הגדול שהיה ביהודים בחברון ובצפת.
הרב קוק מתרגש עד כדי התעלפות.
בשמחת תורה הרב קוק מתחיל לנגן איזה לחן מיוחד שהוא הלחין על המילים ארנינו גויים ושר אותו אחרי הקפות. מאוחר יותר בנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל מוסיף את הפסוק ארנינו גויים לסידורו של אביו, סידור עולת ראייה, ואומר להגיד אותו בסיום ההקפות.
ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום.
ושם הוא מתחיל להשיר באקסטזה לא נורמלי את השיר עם מנגינה שהוא חיבר, והוא אמר עליה שהיא מנגינה מאוד יפה, והוא כתב ניגון להרנינו גויים עמו, והניגון הזה הוא מתכתב לא תמיד בדרך תואמת עם הניגון החבדי.
הרב בני רואה בשני הלחנים, זה המקורי של חבד וזה של הרב קוק, שלבים שונים.
הניגון של הרב קוק הוא במובן הזה הניגון, הייתי אומר, הדרמטי ביותר, מתוך הכאב שבקע, זאת אומרת, על האיסורים הגדולים של עם ישראל ועל בגידת אומות העולם בעם ישראל בעת קשה כזאת. זה שיר שגם יש בו כעס ואהבת ישראל לצורה וגם יש בו כעס. במובן הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי.
הלחן שלנו שהתפרסם על ידי החסיד הרב פרץ חן מהעיירה נבל, יש לו גם מילים נוספות ביידיש שמדברות על זה שאין מה לדאוג. בסוף הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו על הכל. זה מדבר על שלב אחר, על שלב הגאולה.
הניגון בקלאסיקה החבדית זה ניגון שלפי דעתי כבר מתרחש לאחר שהמשיח מגיע.
והרב בני אומר שבעיבוד עכשיו של צמה, אפשר לשמוע שילוב של שתי התנועות האלה. מצד אחד את הזעם והכעס, ומצד שני את הליטוף והעדינות שיש בלחן, שמדבר על זמן אחר, על מקום אחר, על גאולה.
הייתי אומר, ניגון הבסיס של עצם הצרה של הרב קוק, הניגון המשולב בזמן התהליך הקשה, בזמן הגאולה, ביחד שלכם, והתהליך של ניחוח שאני לא שם עכשיו, אני מודה, בנפשי, אבל כמו שאמרנו, אז אם הלס חוק פינו וילדים מתוקים ישירו בכיף, אני נוגעים עמוק.
נחזור לשמחת תורה, לא לזו של תרפת עם הרב קוק, אלא למציאות הזוועה שאלה התעוררנו כולנו בבוקר שמחת תורה השנה.
אני כבר שנים מרגיש, כבר שנים מרגיש שיש משהו.
יאיר אנסבכר התפרסם כלוחם מלוטר, היחידה ללוחמה בטרור, ששמע מה קרה בשבת בבוקר, עזב את אשתו והילדים ונסע מיד להילחם במחבלים, שהוא מצליח להציל נפשות רבות.
כל החברים שלי צוחקים עליי שאני תמיד אומר שיהיה מלחמה. אני בשנים האחרונות אני מתייחס לזה ברצינות ואני מתפלל ברצינות, וגם בשמחת תורה במיוחד, ובמיוחד בהקפות שניות. אגב, בהקפות שניות כל שנה בשנים האחרונות אני הייתי גם מאוד רוקד חזק וגם בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. ולא זכינו השנה, השנה הקדוש ברוך הוא ישלם לנו בהקפות, כמו שאומרים, ישלם לנו בהקפה.
השנה יאיר ראה את הסרט המזח שמתאר את הנפילה של המוצב הכי קדמי בתעלת צועץ במלחמת יום כיפור.
הסרט מתחיל בזה שבערב יום כיפור מגיע בחור חילוני מתל אביב, דוקטור, למוצב הזה כדי לתפוס קו, ואתה, כשאתה רואה את הסרט, אתה כבר יודע מה הולך לקרות, שאנחנו מכירים את ההיסטוריה. ואני כל הסרט רועד, הרגליים שלי רועדות, והבת שלי אומרת לי, אבא, למה אתה רועד? אמרתי לה, אני לא יודע, אני לא יודע. ואני אומר לעצמי בלב, זה מה שהם עושים לנו, הם הולכים לעשות לנו מתקפת פתע, הקדוש ברוך הוא מכין אותנו, הוא מראה לנו את הסרט הזה כדי שנתכונן. ואני אחר כך, אחרי הסרט הזה, הייתי בטוח שביום כיפור הם כי אמרתי לעצמי, הם ינצלו את הטראומה שיש לעם ישראל מיום כיפור, ובשתיים בצהריים, ביום כיפור הם יבואו. זה מה שחשבתי, וחשבתי שזה יהיה גם מצפון וגם מדרום. ולכן בליל יום כיפור נשארתי ער כל הלילה, לא הלכתי לישון, אמרתי תהילים והתפללנו, הכי טוב שיכולנו. יש לנו מכינה קדם צבאית, שקמנו לפני 14 שנה במישור אדומים, למטה במישור, ואני המנהג שלי בימי כיפור האחרונים, בשנים האחרונות זה לרדת אחרי מוסף, אני מחכה קצת, ואז סביב שתיים בצהריים אני יורד ברגל, במדבר, דרך המדבר, למישור אדומים, ושם אני עושה עם הבחורים, אני עושה, בדרך כלל נותנים לי לעלות לפני התיבה, לעשות מנחה. ירדתי למטה במדבר, אני הולך כמו, אתה יודע, תמיד אני חושב על השעיר המשתלח בשלב הזה, כי אתה הולך לבד במדבר וחם וזה, ואתה מסתכל, וזה יפה, זה תחושה מיוחדת, נקי. ואני עומד שם למעלה בהר של מעלה אדומים, מסתכל על המישור ועל כל הנוף, מגיע השעה 2, ואני עוצר, ואני מקשיב, ואני מחכה לשמוע אזעקה. הייתי בטוח שנשמע אזעקה. ואין. אני מחכה, אולי 5 דקות חיכיתי. אין כלום. ואז אמרתי לעצמי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, וזכינו, ויש שנה טובה ומתוקה, ואני יורד למטה, וזהו, ומבחינתי נגמר הצד הקשה של חגי תשרי. ואחר כך ראיתי שבספרים הקדושים כתוב ששמחת תורה זה כמו יום כיפור, זה הולך ביחד. אבל את כל זה לא ידעתי, אני בשמחת תורה רקדתי ושמחתי, וכל מה שלא הצלחתי להשיג בשבעת ימי החג, אמרתי, הכל הולך אחרי החיתום, נשמח, נרקוד ונשתולל, ורקדנו כמו שצריך. ואז הלכתי לישון בלילה, ולא חשבתי על שום דבר. כלום. ובבוקר כבר זה היה עולם אחר, ונכנסנו למציאות חדשה.
באותו זמן שיאיר והחברים שלו קופצים ונוסעים, הכי מהר שהם יכולים לדרום, יחד עם עוד עשרות יהודים מתנדבים אחרים, ששמעו מה קורה, גם אלחנן קלמנזון, השם ינקום דמו, מכיתת הכוננות של היישוב עותניאל, לוקח את אחי ואחיין שלו, וביחד הם יורדים לדרום. אתם הבנתם בשלב הזה שהם יוצאים מהבית, לאיזה תופת הם הולכים, כאילו מה הולך להיות שם?
לא. לא הבנו, קודם כל בכלל לא הבנו, גם הוא לא הבין, הוא לא לקח חלק מהציוד שלו, הוא גם היה בגיל מבוגר, נכון שהיה איש כוחות ביטחון, זרועות ביטחון מיוחדים מאוד, ואנחנו יודעים על דברים גדולים שעשה, זה, היום מותר להגיד באיזה גוף הוא היה במוסד, הוא לא ידע לגמרי, הוא רק הבין מדהים, הוא לא ידע עד כמה, הוא חשב שהוא מגיע לייעץ, אבל כפי שבעיקר ייעץ, ולכן גם אנחנו לא דאגנו. וכשהוא ראה שהכאוס כזה גדול, ואומרים, אמא שלי, הילדה שלי כאן, יש ילדה שמדברת מתוך ארון, ילדה קטנה, רצחו את ההורים שלה וכל ידום, הבין שהוא צריך לי, והם הבינו כולם שהם צריכים להיכנס. ובכוון שהם עשו את זה 14 שעות תוך כדי לחימה, יצאו גם, טוב, זה הפעם האחרונה שאנחנו נכנסים לתופת הזאת. כל פעם הם אמרו את זה לעצמם, לא חיפשו את זה. ואז הגיע עוד מישהו, או עוד איזה גורם, יש ילדה או יש זקן, זקנה באיזשהו מקום, הם יצאו, כעבור 14 וחצי שעות של לחימה ושל חילוץ, יש מי שאמר לנו שזה מעל 100 איש, זה הממעיט, יש מי שאמר ש-40% מניצולי בערי הם הוציאו, לא יודע, הציל בן אדם אחד, למרות שהם באמת מדברים על הרבה יותר. כבר 14 שעות, הקדוש ברוך הוא החליט את מה שהוא החליט.
יאיר, אתה רואה את הסבאות האלה בעיניים, אתה נמצא בקו האש, נכנס לבתים, רואה מה הם עשו. אתה לא שואל איך הקדוש ברוך הוא נתן שעשו דבר כזה לעם שלו, איך אפשר לחזק את האמונה אחרי שרואים כאלה דברים בעיניים?
התשובה שלי לשאלה שלך זה שהקדוש ברוך הוא זוכר הכל. מה הפחד? פחד זה מוות. מוות זה שכחה. יהודי אומר, אני אבוד. מי זוכר אותי? אני בממד. אני לבד, איפה הקדוש ברוך הוא, איפה התורה, אני אבוד, אני שכוח, אני מסכן. והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שוכח אף אחד, הכל זכור. וכל דבר מגיע הזמן שלו, וכל דבר הקדוש ברוך הוא זוכר, והקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד מי השעה, וצריך לדע את קרנו, וצריך להפוך אותו לאפר תחת כפות רגלי הצדיק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ודבר לא שב רקם, הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. אז זה נותן לך תחושה הכי טובה, שבסוף בסוף כל אחד ואחד מאיתנו, בטח יהודי שהוא ירא שמיים והוא מקיים את דבר השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ומגן עליו ושומר עליו ומוביל אותו. והישועה הזאת זה לא ישועה ושלך. זה לא אני אנצל ואתה תנצל. זה ישועה כללית שהקדוש ברוך הוא בונה אותה מאז שנברא העולם. הקדוש ברוך הוא בנה פה רפואה הרבה לפני שהוא הביא את המכה. ברמה האישית שלי הקדוש ברוך הוא הכין אותי 40 שנה למלחמה הזאת, ככה אני מרגיש. כל החיים הבוגרים שלי, כל העבודה שלי, כל המקצוע שלי, כל מה שאני עושה, הכל נועד בשביל זה. אז אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא הכין אותנו, נתן לנו את כל הכוחות, והוא גם בוחן אותנו, אבל הוא לא בוחן אותנו במשהו שאין לנו את הכוח להתמודד איתו. יש סיפור יפה מאדמור הזקן, שהוא הגיע פעם לאיזה עיר נמל, והוא ראה שם, הוא ראה המולה, והוא לא הבין מה קרה, והוא יהודי צדיק, קדוש, הוא רואה שיש יהודים בצער, בהתרגשות, אז הוא ניגש לראות מה אפשר לעזור. הוא רואה שסביב, המולה היא מסביב לאיזה אדם אחד שנפל מתעלף, והרב שאל מה קרה, מה קרה, והוא מתעורר, מסתכל סביבו היהודי הזה, ומתעלף עוד פעם, וככה כמה פעמים, עד שכבר הייתה ממש סכנה לחייו. אז הרב בירר רגע מה הסיפור, לו שהוא סוחר בסחורה, והודיעו לו עכשיו מהנהלה של הנמל, שהייתה סופה, וכל האוניות שלו עם כל הרכוש, הכל טבע במצולות. האיש רש, לא נשאר לו שום דבר יותר בעולם, והוא כל פעם מתעורר מאלפונו, נזכר בבשורה הקשה ומתעלף עוד פעם. ואז הרב התכופף ולחש לו, אבל אנשים שמעו, הוא לחש לו, אל תדאג, לא קרה כלום, בסדר, והסחורה שלך בדרך לפה תירגע. והיהודי הזה שמע את זה, התעורר, התחזק, התחיל לאכול, לשתות וקצת התייצב. ואחרי כמה רגעים הגיע מישהו מהנהלה של הנמל ואמר, כן, באמת הייתה טעות. והיהודי הזה לא איבד את הרכוש והספינות בדרך, וכמה שעות הם יגיעו עם כל הרכוש שלו, ולא קרה לו כלום. אז כל האנשים שם אמרו, הרי בגילה רוח הקודש, בגילוי, איזה נביא, וזה גם נכון. אבל הרבה אמר לא, חכם עדיף מנביא, זה לא עניין של נבואה, אלא שיש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא לא מנסה יהודי במשהו שאין לו את הכוח לעמוד בו. ואני ראיתי שהיהודי הזה נופל פעם אחר פעם בחולשה, אז הבנתי שזה לא אמיתי. כנראה שאם אין לו את הכוח להתמודד, זה לא אמיתי. וכך על פי המנהג הזה, על פי דברי חזל האלה, אני הבנתי שאפשר לעודד אותו, כי כנראה זה לא אמיתי הגזרה הזאת. וכך הוא עודד אותו. אז גם אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מנסה אותנו במשהו שהוא לא נתן לנו את הכוחות לעמוד בהם.
בסוף גם הפסוק הזה מאזינו מפרשת השירה, יש שם גם הרבה דברים לא טובים על עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא שם שם הרבה דברים קשים עליהם. הוא בקיצר, הוא לא מנבא רק טוב שיהיה לעם ישראל. הוא אומר שם בפסוקים כמה דברים אפשר בהחלט לבקש שלא נהיה עדים להם. אבל הוא אומר, וזה חלק מהברית, גם אם בראתי עולם שהוא כביכול עולם של כפירה, עולם של אסתר, וזה בכלל נס גדול, איך אנשים בכל אופן מאמינים בשם יתברך? כל מה שאתה רואה בעולם לכאורה זה לא ככה, זה נס אדיר שאנשים מאמינים בקדוש ברוך הוא. גם לא רואים אותו, וגם בקיצור אחרי ערם כזה, זאת אומרת, זה נס שאנחנו מאמינים, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא גם נפרה לפעמים מאיתנו על כל מיני אבונות, הוא ייתן בעזרת השם שכר גדול יראה שגם בימים כאלה.
זה אולי הנחמה שיש לנו כשאנחנו קוראים את הפסוק קרנינו גויים. בסוף תבוא גאולה, ויאז, אז ימלא שחוק פינו, אנחנו נצחק כאילו על הכל.
אז ימלא שחוק פינו, לשוננו רימה, השחוק זה התפרצות, זה שנבין שזה איזה שטויות בדרך, ואני קשה לי להגיד על 1400 איש ובתוכם בני הקדוש, שטויות בדרך, ואני לא רואה את זה כשטויות בדרך, ואני רואה את זה עכשיו בהווה כמשהו נורא. אבל יום אחד, הקדוש ברוך הוא יסגור את העניין. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקר וישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני תימתי את הארץ בדברים האלה. אני אחראי בין היתר, כמובן גם המין האנושי, לזה ש... אבל אומר, אם הוא כיפר את אדמתו עמו, זאת אומרת, אז זה אומר שהוא נושא באחריות, נושא בנטל. הם חץ ואני ארפה. זה הסיפור של מבחינתי פרשת הזינו, ובעת הקשה הזאת זה גם מה שמחזיק אותי.
וכמו בסיפור עם רבי עקיבא, שהוא ראה את החורבן של בית המקדש, שאמר, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח את נבואת החורבן, כך אני בטוח עכשיו שתתגשם נבואת הגאולה. כשרואים את דם עבדיו השפוך כמים בימים אלו, אנחנו מאמינים גם בהבטחה השנייה.
כמו שהבטיח לנו שם דברים איומים וקיים, הוא הבטיח לנו גם דברים טובים, בעזרת השם אנחנו מאמינים שגם אותם הוא יקיים.
אז נכון, המצב הזה שחווינו וקרה לנו הוא באמת איום ונורא. זה באמת חושך ואלם והסתר, הסתר פנים הגדול ביותר. אבל אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו ראינו לאורך כל ההיסטוריה, ולאורך כל מה שהעם היהודי עבר, שגם באלם והסתר הכי גדול, בסוף יש איזה אור. בסוף יש איזה קרן של תקווה. ואם עכשיו קשה לנו לראות את זה, ועכשיו אנחנו באמת במצב של אבל אמיתי, זה בסוף יגיע. וזה מה שהפסוק הזה אומר לנו, ומה שהניגון הזה רוצה לעודד אותנו. שזה יקרה, שזה יהיה יום אחד.
הנינו גויים גויים עמו, כי דם עבד אבי קום. ונקם ישיב ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו.
זהו, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, את הפרק המלחמה שלנו, בתקווה באמת לגאולה שלמה בקרוב. תודה לרב משה שילט, לרב בני קלמנזון, ליאיר אנסבכר. הפרק הזה מוקדש לעילוי נשמת כל הקדושים, עבדי השם, שנזכה לראות אותם בקרוב ממש, בתחיית המתים, בגאולה אמיתית והשלמה.
הנינו גויים עמו, כי דם עבד אבי קום, ונקם ישיב לצרה, וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים עמו, כי דם עבד אבי קום, ונקם ישיב לצרה. ונקם ישיב ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. הנינו גויים גויים עמו, כי דם עבד אבי קום, ונקם ישיב ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. אללה 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 דידה, אללה אללה דידה, אללה אללה. וחיפר אדמתו אמר.